סופו של חודש ניסן, יום השואה ואחר כך יום הזיכרון ויום העצמאות. הם ימים של תחושות, חוויות. צריך לנסות בתוך כל הדברים שהם קשורים לנפש ולטבעיות שלנו, גם לברר כמה שהדבר ניתן, כמה שהוא אפשרי, לברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, גם בהבנת התקופה וגם במוכנות לפעול בה. שאומנם נכון שיש פירושים שונים ודרכים שונות, אבל אין מי שפטור מלברר, מלפגוש את המקורות. גם אם המסקנה או ההדגשה תהיה הדגשה שונה. אחרי חשבתי בהתחלה את הדברים שנמצאים פה בצד ימין למטה, בדברים פרק למד ב', כשחלקים מהפרק הזה, חלקים משירת האזינו, עוסקים בבירור נוקב שהתורה עושה, על וישמן ישורון ויבעת, שמן תאווית הקסיטה, ויתוש אלוה אסר. ויש מחיר לעזיבה הזאת, לנטישה הזאת. יש גלות. בגלות יש איסורים, יש צרות. באופן כללי אנחנו ניתנים למשיסה. וכשהתורה אומרת כי אשא אל שמיים ידי, בפסוק מ', למטה בצד ימין, ואמרתי חי אנוכי לעולם, בעצם התורה אומרת שני דברים. א', מעין ביטוי של שבועה, של איזשהו תהליך ודאי אלוקי. ובית, שמה שמתרחש בהקשר זה של הפסוקים, שייך למילים חי אנוכי לעולם. הבדל גדול אם אנחנו מסתכלים על המציאות, על הימים האלה, בעין אנושית רגילה, עין אנושית ישראלית רגילה, או שאלה מילים שקשורות למאורעות שקשורים למושג חי אנוכי לעולם. הנה הפסוק הבא. אם שנותי, תודה, ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי השלם. זה כביכול תיאור של מעורבות ישירה, אישית, של ההנהגה האלוקית, שאנחנו אמנם כשמתמודדים עם התופעות של אויבים ומסנעים אותנו, אז צריך להתמודד במישור הצבאי, הביטחוני, ההתיישבותי. אבל זה בעצם לבוש של המילים אשיב נקם לצרי. ואולי זה בעצם הפסוק האחרון בשירה. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. הפירוש הביטוי עבדיו, כי דם עבדיו יקום. יש פה בעצם גם כמו דרישה, כמו תביעה. יש כאן גם הסתכלות על הנפש בשכבות היותר פנימיות, היותר עמוקות. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים בפרק י' א', וזה, סליחה, בפרק ח', וזה בעצם מאוד מאוד מתחדד ביום הזיכרון. במשמעות הלכת ורחבה של משפחות, משפחות שקולות, בעצם מה שאומר הרמב״ם, כשאדם הולך למלחמה, ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. כל המלחמות, אומר הרמב״ם באגרותיו, מלחמות שאומות העולם יוזמות נגדנו, כל פעם זה לובש צורה אחרת מבחינת הסיבה הנגלית. אבל בסיבה הפנימית, כשמו של הקדוש ברוך הוא קשור בשם האומה הישראלית, כיוון שאומות העולם לא סובלות את הופעת רצונו של הבורא, הם לא סובלות אותנו. לאורך ולרוחב של מלחמות ישראל. לכן אומר הרמב״ם, ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. על זה רוצים אויבינו לפגוע בנו, על זה אנחנו מחויבים להילחם. מוסיף הרמב״ם. וישים נפשו בכפו. זה בתוך המציאות שלנו היום, החברתית, התרבותית, הבירורים הנוקבים, לעתים אולי לא מספיק אני שם לב. לעתים אולי יש פה איזושהי שחיקה בהתפעלות מול הכוח הבלתי נגמר של המסירות בישראל. של המוכנות של אנשים מגוונים שונים לשים נפשם בכפם. בכל פעם מחדש, בכל טקס של השבעת חיילים בטירונות, בצורות שונות נשבעים או מצהירים נאמנות למדינת ישראל ולצה"ל. עד איפה הנאמנות? ואף למסור את חיי, את תקומת ישראל. חצי דקה אחרי זה, בכל החילות, בכל הטקסים, מחיאות כפיים רועמות, של מי? של ההורים, של אנשים, של אחים, של אחיות. מחיאות כפיים על מה? הרגע שמענו את המשפט הזה, ואף למסור את חיי. ועל זה עם ישראל, אלפי שנים אחרי קיומו, עם כל הרוחות שנושבות עלינו, עם כל הדברים שצריכים תיקון, כוח המסירות הזה לא תם. יכול להיות שיש כאלה שלא מכירים את הרמב״ם. ויכול להיות שיש כאלה שמכירים את הרמב״ם, ולא בררו לעצמם את המוכנות למסור את הנפש. היא לא תלויה בתפקיד, היא לא תלויה במעמד. מרבנו הרב צבי יהודה למדנו, אדם שלומד תורה ואינו חש שהוא חלק מהציבור, הוא חלק מהמסירות של הציבור, ולימודו הוא כזה, היה אומר הרב צבי יהודה, זה לא משרת. אם אני בונה איזשהו מעגל פרטי של חיים ויש לי איזושהי התארגנות שבמעגל הפרטי הזה אני לא צריך, אין לי מחויבות. זה חמצה בשייכות הנפשית. שמתוכה, מתוך השייכות הזאת, צומחים ענפים שונים של תפקידים. אבל כחלק היושב על הכלים, כחלק היוצא למלחמה, למערכה, כפי שאמר דוד בקרב, אפשר להגיד כמעט האחרון לפני שהוא נהיה מלך, בשמואל א' פרק למד. כי דם עבדיו יקום. אלה עבדי השם. ולכן הגמרא אומרת, מסכת מועד קטן, במסכת פסחים ובעוד מקומות, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה המבחן הכי קשה. מוכנות לוותר על הדבר היקר שנקרא חיים, לקחת את המקום הפרטי, המוחשי, הנוכחי, ולהיות מוכן להקריב אותו. יכול להיות שבמהלך הימים, בכל השנה כולה, כל השנים האחרונות, יש על פניו סימנים של סדקים במוכנות הזאת. יכול להיות. אבל ביום הזה הדבר הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד, שכוח המסירות לא עבר מן העולם. עם ישראל הוא נצחי, כוח המסירות נצחי. עבדיו. ממילא, כי דם עבדיו יקום. זה עניינו של אלוקים להשיב נקמה. בגללו, אומר דוד המלך, עליך הורגנו כל היום. ברמות של הדמיונות ושל האשליות, אולי סוף סוף יהיה סוף למלחמות ונגיע כבר אל חוף מבטחים, יש ממש דילוג על המציאות הפנימית שלנו. איזה סוג מסוים של התכחשות. כיוון שאנחנו לא באנו לעולם מתוך מגמה לחיות חיים שקטים, ואומות שבאו לחיות חיים שקטים לאט לאט מפנות את כדור הארץ, ונשארות מהם אנדרטאות ותו לא. ואנחנו מסרבים בתוקף לרדת מהבמה הזאת. זה מחויבות עצומה. להיות שייך לתודעה הזאת, לרצון הזה לשרת, להיות עבד. זה מה שנגיד בעלל. כולל ביום העצמאות. אנה השם, כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך. זה תכונת האימהות והנשים בישראל, מאימותינו, מהדור של מצרים והלאה, ומתוך כך זו תכונה לאומית. אז זה לא רק דרישה בדברי הרמב״ם, בעקבות במיוחד הפסוקים שקראנו בשבת הזאת, פרשת אמור, שהשנה היא קדמה ליום עצמאות, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרמב״ם, כל ישראל מצווים על קידוש השם. זו תביעה גדולה. אבל אין אפשרות לטבוע אם זה לא מונח בנפש. המצווה היא מצוות הגילוי. היא מצוות היציאה אל הפועל. המצווה היא לא איזו הנחתה חיצונית מבחוץ. זה גם דבר שמופיע בזוהר, פרשת אמור בכמה מקומות. המצוות הן עצות, כמו יצירת המתווה שבו הנפש יכולה להוציא אל הפועל את כוחותיה. כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצריו. זה עקבי מה שראינו קודם, אשיב נקם לצרי. לצריו של הקדוש ברוך הוא. וכיפר אדמתו עמו. זה משהו מאוד מתומצת המילים האלה, לכן חסרות שם מילים. מה זה וכיפר אדמתו עמו, אומר רש"י בפסקה 9. וכיפר אדמתו עמו ויפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהם ושעשה להם האויב. איך יהיה הפיוס הזה? מה אפשר לפייס על הצרות שעברו עליהם? ושוב חזר רש"י ואומר, וכיפר לשון ריצוי ופיוס. ואז הוא אומר במילים, וכיפר אדמתו, ומה היא אדמתו? עמו. כשעמו מתנחמים, ארצו מתנחמת. משהו בחיבור הזה בין עם לארץ, בין עם ישראל לארץ ישראל. זה בעצם השורש של הריצוי, והוא גם השורש של הנקמה. כמה שאויבינו ניסו שלא נגיע לכאן לארץ, או כשהגענו ניסו שלא נוכל להיחז בה, או כשנאחזנו בה ניסו להוציא אותנו משיווי משקלנו, כאשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ. האגדה מספרת על ראש פינה, או על יסוד המעלה, או על מקום אחר, לפני למעלה מ-120 שנה. משפחה מאבדת 11 ילדים מתוך 12. ההורים של האימא כותבים לה מרומניה מכתב, אתם משוגעים, אתם לא נורמליים, תחזרו הביתה. והיא מבקשת מהיישוב לבוא לבית הכנסת. היא פותחת את ארון הקודש, לא בשביל לקרוא בספר תורה, לא בשביל לרקוד איתו. היא מבקשת מכל היישוב להישבע, שלא נזוז ממקומנו. כי הכוח הזה של הנשמה המחוברת בין העם לבין הארץ, זה סוד החיים שלנו. נכון, מיוחד לגבי הדור שנולד לפני 10 ו-20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה. כבר יש מדינה. המעבר מהגלות לחיים מתחדשים כאן בארץ פחות חד. ממילא התודעה שבעצם היינו חלקים מפוצלים. העם לא נמצא עם הארץ והארץ לא נמצאת עם העם. ואיזה חורבן זה. וממילא גם כובד הראש וגם ההודעה על הנס הזה של החיבור המחודש עלולים להישחק. זה המושג יום זיכרון. זה קצת פחות להשתמש במעקרי מידע שתפסו את מושג הזיכרון, הפכו אותו למשהו חיצוני, ולזכור באופן ממשי בנפש, להציף את כל המאורעות שבעצם היו על המתווה הזה של חזרת העם לארץ והארץ אל העם. נגיד את זה בשפת התורה בדברים פרק כ"ט, והופיע פה קצת למעלה. שותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. בפרק כ"ט אומרת התורה על מצבה של הארץ, אלפי שנים בלי העם, פסוק כ"ב בפרק כ"ט בדברים. כופרית והמלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, לא עלה בכל עשב. כמהפכת סדום והאמורה, אדמה וצבועים אשר הפך השם באפו וחמתו. וכאן כתוב המחיר, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, והליכה והעבודת אלוהים אחרים, ואיחר אף השם בארץ ההיא. כל זה, כל התיאור הוא המשך של פסוק כ"א. ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם, אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא. אתה יכול לעמוד כצופה מהצד ולראות את המחזה הנורא הזה של השממה. למה זה נקרא הדור האחרון? אומר היה רבי שלמה מרדומסק, אמר לי את זה רב יציק אמיתי, הביא את המקור, ספר תפארת שלמה, שהדור האחרון זה אומר שיבוא דור והנשמות תהיינה כאלה שכשהם ירגישו את השממה, הם יגידו, זה מצווה עלינו לגאול אותה. זאת אומרת, מתוך החלקים האלה של החלק הנשמתי שיש באומה והחלק הנשמתי שיש בארץ, יש איזה עצב כזה שהוא מתעורר במהלך אלוקי. העיתוי לא ברור לנו, הסיבה לא ברורה לנו, אבל הוא שולח את אורו אל הנשמות, מתעוררות להבין התפקיד שלנו הוא להחיות את השממה הזאת. להיות נציגי הנשמה הציבורית בפועל ממש, לשקם את ההריסות. זה מלאך אלוקי, הוא חל במסירותם של בני אדם. הם נקראים עבדיו. זה הארי מתחיל להרגיש ניצוץ. זה בהמשך הארי, תמיד הבעל שם טוב, תמיד הגרא, לפניהם רבי יהודה חסיד, אחינו שאלו מתימן, מזוויות שונות, מעדות שונות, איזו תחושה של הדור האחרון, שזה בידינו, שזה בכוחנו. ואז באופן באמת לא מובן, ניסי, אל טבעי, מחזיקים מעמד באחיזה הזאת, בראשוניות הזאת. אולי זה משהו שמופיע בדניאל פה בפסקה 4, בפרק י"ב, שהוא מצרף אל הימים האלה, ימי הזיכרון והעצמאות, גם את יום השואה. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך. מיכאל זה תמיד הדמות של מידת הרחמים, של לפנים משורת הדין. למה צריך אותו? אומר הכתוב, והייתה עת שרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. סוג של אסון שלא היה כדוגמתו. מוסיף הכתוב, ובעת ההיא ימלאת עמך. לא כתב אחרי העת ההיא, כתב בעת ההיא ימלאת עמך. כל הנמצא כתוב בספר. על זה ישאלו אותנו בפסקה 6, האם ציפינו לישועה. הסוגיות האלה של היחס לתקופה, אין להם פרי של דמיונות שלנו, של סברות כאלה וסברות אחרות, חוויות כאלה וחוויות אחרות. הן אמורות להיות פרי של לימוד, להתקיימות דברי הנביאים. פרקי הגאולה הם פרקים מורכבים, שלבים שונים, הכל כתוב, כל האמצע כתוב בספר. צריך לרצות ללמוד וצריך לרצות ליישם. אופי התהליך יהיה, פסוק ב', רבים משני אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי העולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. אופי התהליך יהיה תחיית המתים. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. איכות ההסתכלות לא יכולה להיות במבט אנושי רגיל, אלא איזשהו סוג של השכלה שנקראת כזוהר הרקיע. לעומת זאת, ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ. בלתי אפשרי יהיה להבין מה כתוב. מה יקרה בעת קץ? ישוטטו רבים ותרבה הדעת. לא יגלשו, ישוטטו. אם אין צמאון, אם אין חיפוש אמיתי שנוגע לנפש, נשארים הדברים בחיצוניות שלהם. ואז מה שיותר שולט הוא משהו פרטי עכשווי. רוצים באמת להתבונן, צריך לשוטט בנפש, צריך לחפש, צריך למצוא מה המשמעות של התקופה הזו, מה האתגרים שלה, מה זה אומר מבחינתנו. וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור ואחד הנה לשפת היאום. ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל מימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? מתי תבוא הגאולה? וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל מימי היאור, וירא מימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחיי העולם. כמו ששמנו לב בפסוקים בפרשת האזינו, גם כאן בדניאל, שבועה אלוקית, ודאות. כשמסתכלים בגמרא בפסקה 7, הריכוז של הסוגיה ביחס בין גאולה ותשובה, בשורות הצרות יותר, אמר לו רב אלעזר, רב אלעזר הוא זה שסובר שגאולה תלויה בתשובה, כלומר ששינוי מצבו של עם ישראל מהגלות אל הגאולה דורש שינויים, נקרא לזה בשפה חיצונית, דתיים, מצוות, מעשים. אז אחד הפסוקים בירמיה ד' אומר, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. מפרש המהרש"א לפני מאות בשנים, אם תשוב ישראל אליי תשוב, כלומר, יכול להיות שלא תהיה גאולה. למה? כי גאולה תלויה בתשובה, ועל התשובה אין כפייה, אז יכול להיות שלא נעשה תשובה, ואם לא נעשה תשובה לא תהיה גאולה, לכן כתובים. וכאן בתשובתו של רבי יהושע, הסובר שגאולה לא תלויה בתשובה, ששינוי מצבו הלאומי של עם ישראל לא דורש בהתחלה תנאי רוחני, מובאים הפסוקים בדניאל שהתחלנו לקרוא אותם. מופיעה השבועה ומופיעים עוד שני דברים. נחזור לפסוקים. כי למועד מועדים וחצי, שברור שלא קל לזהות מה הזמנים שכתובים כאן, וככלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. מתי הגלות מסתיימת? מתי שעם ישראל מתרסק בגלות, ככלות נפץ יד עם קודש. אם נחזור רגע לגמרא בפסקה 7, אחרי שרבי יהושע מביא את הפסוק הזה, אומרת הגמרא, ושתק רב אלעזר. לפי חלק מהראשונים, שתיקה כהודעה. בירושלמי בתענית פרק ב' כתובה מילה יותר חריפה, והסתלק רב אלעזר. נגמר הדיון. נפסקה להלכה העמדה שגאולה לא תלויה בתשובה. הארי חש בזה. הוא כותב בפירוש שלו על מגילת רות בספר צדיק יסוד עולם. אמר בועז לרות בפרק ג', לי ניפו עד הבוקר, אם יגלך טוב יגאל, ואם לא אנוכי יגלך. אומר הארי, אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, משך הגלות נקרא לילה, בוקר נקרא זמן הגאולה. אם יגלך טוב יגאל, תעשי תשובה, תגאלי, ואם לא, אנוכי יגלך. הקדוש ברוך הוא יגאל. גאולה, אומר הארי, לא תלויה בתשובה. ואז הוא מוסיף משפט, מאות בשנים, לא ידענו להבין אותו. ואנוכי יגלה לך סוד, מתי זה יהיה? כמו שדניאל אומר, מתי קץ הפלאות? אומר הארי, יסוד שבתפארת. בימי ספירת העומר, כל יום עם ספירתו, זה, הלילה הזה, אור להי באייר, זה יסוד שבתפארת. ה-20 בעומר. כפי ש-200 שנה אחר כך אמר הגר"א לתלמידיו, תעשו בימים האלה, שני ימים בתוך כל הספירה, פעולות לגאולת ישראל ובניין ירושלים, תעשו בהם ימים טובים. זה יום ה-20 באומר, זה ABR, ויום 42 באומר, זה כ"ז באייר. זה אומר דניאל, תכלנה כל אלה, נגמרת הגלות. מוסיף דניאל, ואני שמעתי ולא אבין, כי בעצם זה הרי הפסוק הראשון, יהיה אסון שלא היה כדוגמתו מאז שנהיינו לעם, ובעת ההיא ימלאת עמך. איך אסון יכול למלאת? אם מדובר על הגלות, ההתרסקות מצד אחד היא אסון, והיא מביאה לסיום הגלות. היא מבררת בצורה הכי חדה, אי אפשר להישאר יותר בגלות. כתוצאה מזה, התרחשת תפנית משמעותית בהמשך של הקמת מדינת ישראל. אולי זה גם רקע של הבנת נבואה, נבואת מיכה, שנמצאת פה בצד שמאל באמצע, בפסקה 3. הפסוקים שלא מצולמים כאן הם פסוקי אחרית הימים. ניסה הר בית השם בראש כל הערים, נערו אליו כל הגויים, כי אם מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ואז מתחיל פסוק ו'. איך כל זה התרחש? כמעט הייתי אומר, מתי כל זה התרחש? לא ברמה של תאריך, אלא איזה דברים הם יהיו בעצם הבסיס של החזון אחרית הימים. ביום ההוא, אומר הנביא מיכה, נאום השם אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. כך נשארנו בגלות, נשארנו צולעים, נשארנו נידחים. ושמתי את הצולעה לשארית והנלאה לגוי עצום. ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. הפסיק תרבתי פרשה למד דלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גואר בצדיקים שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. מה זה מלכות? מה פירוש מלך השם עליהם בהר ציון? מה ההבדל בין תורתי לבין מלכותי? אומר הפסיקתא, אלה אבלי ציון שהם חשים את האבל של חורבנה של ירושלים. באיזה מובן? אומר הנביא בפסוק ח', ואתה מגדל עדר, מגדל של רועי צאן, מגדל רעוע, פשוט. אתה תהפוך להיות אופל, מבצר חזק. בת ציון, עדיך תעתה, תבוא. ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. הרמב״ם פה, בפסקה 10, בצד ימין, מתחת לדברי רש"י שראינו קודם, אומר בשיא של המושג של מלך המשיח, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותם האמורה בתורה. מה חסר למילים האלה שהרמב"ם מוסיף להם באמצע הממשלה הראשונה? שמה אומר את זה? וגם נושא הכלים שמביאים את הפסוק במיכה לא מסבירים מה הרמב״ם רוצה. מה חסר במילים להחזיר מלכות בדוד? הנה הנביא מיכה אומר, ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. התהליך של קיבוץ גלויות, התהליך של פריחת הארץ והחיבור המחודש בין העם והארץ מוליד את המושג ציבור, חיי ציבור. אומר המלבים לפני למעלה מ-120 שנה, ההופעה הציבורית הזאת היא תהיה הופעה של ריבונות, של ממשלה, של שלטון. היא תהיה, אומר המלבים, ממשלה ראשונה התחלתית, עוד לא מלכות בדוד, שלב מאוד ראשוני. כמה רבנו הרב צבי יהודה היה מתאמץ לברר שכל היחס למדינת ישראל בנוי על מצוות יישוב הארץ. ומצוות יישוב הארץ לפי הגדרתה היא לשבת בה ולרשת אותה. והירושה שונה מהישיבה. כי הירושה היא בעלות על הארץ, היא ריבונות. ולכן כפי שמנסח הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד אומה מן האומות. אתה כאדם פרטי לא יכול לקיים מצוות ירושת הארץ. אתה יכול לקיים את ישיבתה. רק ציבור יכול לדאוג לכך שלא נעזבנה ביד אומה מן האומות. מדינה יכולה לעשות את זה. המושג היה מושג הלכתי, מפה התחיל הרב ציודה. אחר כך זה נהיה קטלוגים של מחנה כזה ומחנה כזה, ולאן אתה קרוב יותר ולאן אתה קרוב פחות. השם ישמור ויציל מהשטחיות הזאת. המושגים שאובים מתורה שבכתב, מהנבואה, מהכתובים, מדברי חז"ל, מהראשונים והאחרונים. אני אומר את מה שאמרתי בתחילת הדברים, יכול להיות שאתה יכול לפרש אחרת. אתה לא יכול להתעלם מנקודות המוצא. אם הנביא מיכה אמר ממשלה ראשונה, והרמב״ם משתמש בזה, יש לזה הסבר, יש לזה איזה תוכן. אנחנו נמצאים בתקופה שבה, לפי מסורת הגאונים, על פי הגמרא ביבמות, על פי המדרש בקהלת, מתו תלמידי רבי עקיבא. מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. כל יחסו של רבי עקיבא למרד, למרד בר כוכבא, הוא סוגיה גדולה. רמב״ם בהלכות מלכים, יש לו מתווה מאוד מדויק, והוא מונה אותו כאן, בהמשך של פסקה 10. אומר הרמב״ם, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים. זה דברים של חוסר הבנה. אין הדבר כן. מה הראיה של הרמב״ם? שהיה רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משניה. זה חלק ממה שהוזכר קודם ביחס לרב ציודה, ביחס לאביו הרב קוק, בהסתכלות על התקופה מנקודת מבט של תורה, לא סובייקטיבית. חכם גדול מחכמי המשניה. הוא היה נושא כליו של כוסבא המלך, של בר כוכבא. דבר שאין לו מקור. מאיפה הרמב״ם למד את זה? לא במדרשים, לא בירושלמי, לא בבבלי, אין ביטוי כזה שהיה נושא כליו. והיה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ככה בירושלמי בתענית פרק ד', ודימה הוא רבי עקיבא, וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. מה ברוש כל חכמי דורו? באותו ירושלמי, בתענית בפרק ד', מוזכר רבי יוחנן בן טורטא. הוא אמר לרבי עקיבא את מה שהיום חכמים אחרי מעשה יודעים להגיד. עקיבא, יעלו הסבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא. למה רמב"ם מתעלם מרבי יוחנן בן טורטא? עד שנהרג בעוונות. למרות שמסד הסקרנות הטבעית שלנו היינו מאוד רוצים שהרמב"ם יגיד לנו עוונות של מי. זה נשאר כזה סתום. מוסיף הרמב״ם, זה תוספת שמאוד מוקדשת לחסידות חב"ד היום, כיוון שנהרג נודע שאינו משיח. אדם מת לא יכול להיות משיח. כידוע הרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה מאוד החשיב את לימוד הרמב״ם, מאוד רצה שחסידיו ילמדו רמב״ם. סביר להניח שהם עוברים דרך ההלכות האלה. מה קורה בנפש אז אני לא יודע. מוסיף הרמב״ם, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. יש בזה דעות שונות, אבל לפחות זה הכיוון של הרמב״ם. הדברים האלה מופיעים לא רק בירושלמי בתענית, אלא גם במדרש רבה באיכה בפרשה א'. ושם אומר העץ יוסף את מה שבעצם אומר רשב"י. אנחנו לא יכולים את יום הזיכרון ויום השואה ויום העצמאות ויום ירושלים להבין בלי ל"ג בעומר, בלי רשב"י, בלי רבי עקיבא, למרות שגם את הדמויות של רבי עקיבא ושל רשב"י אפשר להפוך לתורה פרטית לחלוטין. הכל אפשרי. רשב"י אומר, כשרבי עקיבא היה פוגש את בר כוכבא, היה אומר, דרך כוכב מיעקב. התחנה מאוד ראשונית. כוכב, נקודה קטנה, יעקב הצד השפל. אומר העץ יוסף, לא עלה בדעתו של רבי עקיבא שזה בן דוד. בר כוכבא היה אומר, כשהיה יוצא לקרב, אל תעזור לנו, אל תבייש אותנו. תן להסתדר לבד. אדם כזה מדבר ככה, אדם גדול בתורה יגיד שזה מלך המשיח? אלא זה משיח בן יוסף. התחלה טבעית ראשונית. אומר המלבי, ממשלה ראשונה זה לא מלכות בדוד. זה ריבונות התחלתית. כמו שהיה בספר שופטים. משהו מאוד ראשוני. אם אתה רבי עקיבא סובר שבאמת יש פה רק מדרגה ראשונית שאמורה להצמיח את המדרגות היותר נקיות, יותר טהורות, מה אתה עושה בשביל זה? הסתיים הפרק שנקרא חוות דעה. עכשיו מגיע הפרק שנקרא האם אתה משרת, האם אתה עבד. אומר הרמב״ם, לא צריך מקור לזה שרבי עקיבא היה נוסק אליו של בר כוכבא. אתה פותח משנה בנגעים, פרק שביעי, הלכות של צרת, דיני הסגר, לא קשור לכלום. פתאום מופיע ביטוי במשנה ד', רבי עקיבא אומר לרבן גמליאל ורבי יהושע, כשהיינו הולכים לגדווד, כל המפרשים על המשנה מנסים להבין מה זה גדווד, מה העניין? חלק נוטה לכיוון שזה שם מקום. אומר התפארת ישראל לפני מאות בשנים, אל תקרא גדווד, תקרא גדוד. כשהיינו הולכים למרד בר כוכבא להשתתף בו, אומר התפארת ישראל, ביררנו הלכות נגעים. אומר התפארת ישראל, גם כשהלכנו לקראת נשק לא עזבנו באהבתנו את התורה. לשם הוא הלך רבי עקיבא. זה נקרא להיות נושא כלים. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לדור הזה של בר כוכבא להילחם על העצמאות? שים כתף, תהיה שותף. ולכן הרמב״ם, כפי שהיה מדייק הרב ציודה, לא אומר טעה, אומר דימה. כלומר, לפי הנתונים שהיו לעיניו של רבי עקיבא, על פי זה הוא פעל. להפך, רבי עקיבא אומר לרבי יוחנן, משיב חכמים אחור שהוא ביקש רק את יבנה וחכמה. באי שם, במעווה האדמה, בסוג של מסירות, לא בעולם שלנו, לאט לאט צמח מרד גטו ורשה. התנועות של ביתר ושל ידרול ישראל ושל השומר הצעיר עסקו הרבה בהדרכה, בחינוך. הדמות של רבי עקיבא בבר כוכבא לא עזבה אותה. תחושה של אחריות גדולה ותחושה של כוח שאפשר איתו להיות גיבורים. לא צריך לשחזר באיזה תנאים התפתח המרד הזה. והרב עוזי קל חיים, זכר צדיק לברכה, שיום שישי יום הזיכרון שלו, היה מאוד מברר את המשפטים, משפטי החודשים של הרב קוק, שנקראים מגד ירחים. הוא עוסק בחודש אייר ביחס הזה בין גבורת מסירות הנפש על קידוש השם בגלות, גבורתם של תלמידי רבי בר כוכבא, תלמידי רבי עקיבא, וגבורתם של החלוצים בשלבים המאוחרים יותר, במאות השנים האחרונות בעלייה לארץ, והתיישבות בה, בהגנה מפני אויב, שזה בעצם חלק מאותה מוכנות לזהות את גודל התקופה, לזהות את אחריותה ולהסתער עליה. אולי גם זאת סיבה למה דניאל, אני חוזר לשם, בסוף בסוף, בפסקה 4 למטה, קצת שמאל, אומר, סוג של מספרים, ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ, התבררו והתלבנו והצרפו רבים, טלטלות, שערות, ברורים נוקבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים. פעמים שהביקורות והבירורים כל כך נוקבים, שבני אדם מסתכלים על זה בהסתכלות אנושית רגילה, הם לא מבינים למה החומרה, למה החריפות, והמשכילים יבינו. ומת ושרה תמיד ולתת שיקוט שומם ימים 1290. עם סוף הפסוק הבא, 1335. מה לעשות עם המספרים האלה? לחבר אותם, לחסיר אותם, לחלק אותם? לא יודעים. בתווך נאמר הביטוי, אשרי המחכה ויגיע לימים. לא הממתין הפסיבי, עליו לא אומרים אשרי, הפועל, והפועל עם סבלנות. ואתה, לך לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך, לקץ הימין. וחלק מהפרשים, הימין, הנון מתחלפת עם מם, כמו שכתוב, הימים. כמו לומר, אחרית הימים. רס"ג, רבנו סעדיה גאון ורש"י, מפרשים לקץ הימין, לזמן שבו הימין האלוקית חוזרת. בזמן הגלות, בזמן החורבן, אומר הפסוק באיכה, וכן לא מעט פסוקים בתהילים, ימינו הושבה אחור. כוח הגבורה האלוקית לא מתגלה בגלות, כיוון שכוח הגבורה הישראלית, שהוא המגלה את כוח הגבורה האלוקית, לא מתגלה בגלות. הימין האלוקית כמו נראית אחור, לא מתגלית. אבל יהיה זמן שבו, תודה, יהיה זמן שבו הגבורה הישראלית מתחדשת. לעומת נפץ יד עם קודש, לאט לאט עם ישראל מגלה את גבורתו ביכולת לבנות כאן חיים חדשים. זה אלוקי. זה לא בא מאיתנו. זה חל בתוך המציאות במסירותם של האנשים. לך תעמוד לגורלך לקץ הימין, לתקופה הזאת שבה אתה יכול למסור את הנפש על גילוי הגבורה האלוקית דרך גילוי גבורתם של ישראל. לכן יום הזיכרון הוא יום שיש בו הרבה עוצמה. כמו שראינו בדניאל, פעמים שזה שלוב בצורה לא מובנת באופן אנושי. החיסרון והכאב והשכול, ומצד שני הגבורה. כוח שמסירות אין קץ. אז זה מפתח ליום העצמאות. אמר הנביא זכריה, פה למעלה בפסקה 2, גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך. אין דבר יותר מלגיל בו, מלהריע בו, כשמלכנו יבוא לנו. ועוד נאמר עליו צדיק ונושאו, כל העולמות הרוחניים שאנחנו כל כך מצפים אליהם. פשוט וברור דברי הנביא זכריה, אבל הוא לא עוצר כאן. הוא קורא לזה אני בעין. ועוד מוסיף, ורוכב על חמור, ועל עין בן אתונו. היו כאלה שהכינו אותנו לתקופת חבלי משיח. רבא, אולה ורב יוחנן. אמרו בגמרא בסנהדרין בדף צדיק ח' את המילים ייתי ולא אחמיני. יבוא ולא יראה אותו. כפי שרב יוחנן אמר את זה על ההקשר המשפחתי שלו. ביטוי מאוד דומה. בגמרא בקידושין אומר רב יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו. קודם כל, אדם אמיתי לא יכול להגיד את זה אם הוא לא עבר את זה. זה לא דיבורים חיצוניים, זה לא דרשות, זה לא דיבורים ברדיו. הוא עצמו רב יוחנן, אמו כשהייתה בהיריון אביו נפטר, וכשאמו ילדה אותו היא נפטרה. הוא עבר את זה. למה הוא אומר אשרי? זה לא נורמלי. אולי הביטוי חמאן, כמו לומר, יש איזה פער יותר מדי גדול בין מה שאני מחויב לכיבוד הורים למה שאני יכול לבצע. כדי לבטא את הפער הזה, הוא אומר אשרי מי שלא חמאן. רבי יוחנן אולה ורבא רוצים שנדע שהמושג משיח, המושג גאולה, כל כך בפער גדול מול מה שנפגוש בפועל. הם רוצים שנדע, שנהיה מפוכחים, שהמילים קץ מגולה שמופיעות פה בגמרא בסנהדרין, כסיום לסוגיה של גאולה ותשובה, אין קץ מגולה מזה, שארץ ישראל ועם ישראל מתקרבים ביחד, אומר הנביא יחזקאל פרק למדבר, אבל רגע אחר כך כתוב, וגם לא מזה, יש עוד קץ מגולה, של הפסוקים בזכריה פרק ח', של צרות ואיסורים רוחניים, נפשיים, מוסריים, כלכליים. זה לא סותר את מושג הגאולה אם מבינים שהוא לא מושג חיצוני, אלא לידת נשמה מחודשת לאומית. חבלי לידה הם קשים. זה גם הנביא מיכה, אחרי שאמר הממשלה הראשונה, דיבר על חבלי לידה בפסוקים שלא קראנו. זה גם קץ מגולה וגם קץ מגולה. הכינו אותנו לכך. אותם שלושה גדולי ישראל. יש עוד גדול שהכין אותנו, והוא רב יוסף. הוא אומר יבוא ואזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. אומר הזוהר הקדוש בתיקון ה-60, הפסוקים האלה בזכריה, זה הדור של חבלי משיח. אני ורוכב על חמור. מצד אחד זה מלכך, זה מלכך יבוא לך. הקדוש ברוך הוא מגלה רצונו דרך הציבור. לכן אמר לנו הנביא מיכה על עצמאות. זה מנח אלוקי, מוסתר, גנוז, מלא קליפות. אל תתפעל מהקליפות. אל תשפוט את המהלך האלוקי על פי הקליפות. תתקן מה שאתה יכול לתקן, תעזור לאחרים לתקן מה שאפשרי. כן אומר רב יוסף, אזכה לשבת בצל הגללים של החמור של המשיח. פרק י' ב', ישעיהו, יש נוהגים לקרוא אותו בניגון של הפטרה ביום העצמאות. שם מופיע ביטוי בתחילת הפרק, מאוד לא קל. עודך השם, כי ענפת בי. ישוב אפך ותנחמני. ייסרת אותי. איך אפשר? לפי המלבים, זאת כוונת הפסוק בהלל אותך השם כי עניתני. במובן של עינית אותי. אומר רב יוסף, משל לשני בני אדם. לפי הגמרא, מסכת נידה בדף למד א', הם הולכים לעשות סחורה. וזו עסקה טובה. מתארגנת להם הפלגה, הם צריכים להגיע בזמן מסוים מעבר לים. הם מתכוננים, הם הולכים להפלגה. לאחד מהם יושב קוץ, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול להתקדם. הוא מפסיד את ההפלגה. אם הוא מפסיד את ההפלגה, הוא מפסיד את הסחורה. מה עושה אדם שמפסיד סחורה? מחרף ומגדף. לימים אומרת הגמרא, שמע שטבעה ספינתו של חברו. במהלך התוכנית האלוקית הוא בכלל לא היה אמור לעלות שם. הוא רצה סחורה. הקדוש ברוך הוא לא רצה. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו, אמר, עודך השם כי ענפת בו. התחיל משבח. רב יוסף לא מספר את זה לעניות דעתי, בשביל שנחרף ונגדף, ואחרי שיתברר שהכל לטובה, נתחיל לשבח. אולי הוא רוצה להקדים. כי המילה עודך, לעניות דעתי, אין פירושה תודה. אנחנו לא אומרים תודה על יסורים. המילה עודך יכול להיות שכוונתה אני מודה על האמת. אתה הקדוש ברוך הוא הולדת את האומה הזאת, אתה הוצאת אותה לגלות, אתה מחזיר אותה. התפקיד שלי הוא לא לכבוד דעה אם זה טוב לי או לא טוב לי, אם זה מתחבר אליי או לא מתחבר אליי, אם אני מזדהה עם זה או לא מזדהה עם זה, האם זה נותן לי סיפוק, האם זה לא נותן לי סיפוק. כל ההמצאות של הדור הזה לא קיימות. האם אני מודה על האמת שאתה מחולל המהלך ואני מוכן להיות נושא כליו? למען הסר ספק, לא כל אחד מאיתנו זה רבי עקיבא. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים להיות נושאי כלים של מישהו מסוים, אבל של המהלך, של התקופה, להיות מסוגלים לקיים את גילי מאוד בת ציון. הרי היא בת ירושלים. ומתוך זה לשאוב כוח, לא לוותר על השאיפות, לא להפסיק לחלום, להפך. הפרק הזה בתהילים, שבו יש חלום של היינו כחולמים, הוא הפרק של חוני המעגל, חוני המעגל יום הזיכרון שלו מחר, אי ביאר. הפרק שלו לפי הגמרא בתענית, זה היה הפרק הזה בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. והוא הפרק לפי תלמידי הגרא של הגאולה השלישית. בכל שנה בחצור הגלילית, לפי המסורת, שם קברו של חוני המעגל, יש עצרת גדולה ביום עצמאות. גם סוג מסוים של יום הזיכרון. בלי מבשרי הגאולה לדורותיהם, בלי הפסוקים, בלי חז"ל, בלי ראשונים ואחרונים, הכוח הזה היה נשחק בישראל. צד שני, הנה מלכך יבוא לך, מלך השם על ציון. זה אומר שאנחנו זוכים למה שלא היה בדורות קודמים. לכן זה ימים מיוחדים שאנחנו נמצאים בתוך מהלך אלוקי, מקבלים ממנו כוחות, מקבלים ממנו משימות, מודים על האמת שזה מהלך אלוקי, מוכנים לסור את הנפש עליו ולצמוח מכוחו. ואולי זה חלק מהמובן שאנחנו אומרים בפרקי ההלל, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, ימין השם עושה חיל, חוזרת ומתעוררת ימין השם. אז באוהלי צדיקים צריך להשמיע קול רינה וישועה. יש המתמחים היום בקביעת מי צדיק ומי רשע, זה לא בטוח שזאת כוונת הפסוק. כי דם עבדיו יקום, זה אומר שאלה שזכו לשרת, שזכו בפועל למסור את הנפש, ובכך להמשיך את המהלך האלוקי של הגאולה, זה הצדיקות. זה מה שאומר רב שלום הזן הרי בחלר הרצל, שזה אר שלם של צדיקים. משרתים. הלוואי המושג הזה יהיה יותר חי, יותר נלמד, יותר מתברר. פחות ריגושים, פחות הבלטה של מה המקום האישי שלי כשלעצמו, ויותר הבלטה של מה המקום האישי של האדם כמשרת. זה לא פחות אישיות. זה מצד אחד לחיות את המושג אם אין אני למי לי. במלוא העוצמה. לא פחות מזה, להקשיב לחלק השני, כשאני לעצמי, מה אני. זה ימים שבהם אנחנו חשים, שכשאנחנו לעצמנו, מה אנו. להיפתח לזה, להקשיב לזה, להשתדל שזה יהיה יצוק מתוך דברי הנביאים בימינו. כל הגדולים וכל הקטנים וכל הבינוניים, כולם, ישאל אותם אלוקים, האם ציפית לישו. זה לא דיון בין קבוצה לקבוצה. זה לא דיון בין אדם לאדם. אין בעניין הזה יותר ופחות. כולם ישאלו השאלה הזאת. לדעתי צריך שנשמח בחלקנו שיש מורה דרך, שיש כיוון רוחני, תורני, ברור, שהוא צומח מתוך המקורות, לשוטט בזה, לחפש, לדייק, להתחדש, להודות על האהבה, לכאוב את מה שצריך לכאוב, ולא פחות מזה, להיות מוכן לכל מה שידרש מאיתנו. בלי פקפוק, בלי עצבות, בלי להסתפק בחיים פרטיים. אולי משום כך הנביא מיכה, אחרי הבירור של הלידה ושל ממשלה הראשונה, אומר בפרק ו' בפסוק ו' באמצע בצד שמאל, במה אקדם השם יקף לאלוהי מרום, אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אלים ברבות נחלי שמן. יגיד לך האדם הטוב, ומה השם דורש ממך? כי מסות משפט ואהבת חסד ויצנע לכת עם אלוקיך. זה לא עומד באותו מישור, יגיד לך האדם הטוב, ומה השם דורש. מה השם דורש זה מוחלט, זה תורה. אבל האם מתוך כך אני אבין בשטחיות שמה השם דורש זה משהו מאוד מצומצם? או האם אתה תבין בעומק שזה מתחיל במילים יגיד לך אדם הטוב, או מתוך כך תרחיב את המושג מה השם דורש ממך? למשל, עשות משפט. זה לא תחום כל כך מפותח בתודעה, או עלול להיות לא מפותח בתודעה של אלה שמקיימים מה השם דורש. ולא כך ברור לי שנהגים שומרי מצוות עושים פחות אס-אמסים בזמן הנסיעה. לא ברור לי. אם נתבטא בלשון עדינה. או נהגים שומרי מצוות אינם נוהגים כשהם עייפים. לא ברור לי. אם יגיד לך אדם הטוב, יפתח את הפתח של מה השם דורש, הכל יראה אחרת. אהבת חסד, לא רק עשייה. והדבר האחרון, הצנע לכת עם אלוקיך. יכול להיות שאפשר לקרוא לזה מילה פשוטה, אולי נדושה, אולי בכלל לא קיימת, ענווה. אין דרך אחרת. אני למטה והוא למעלה. הפרט למטה כלי, נצח ישראל, כנסת ישראל, גאולת ישראל למעלה. זה הופעת השכינה. אחרת כל המושגים משתבשים. איפה המבחן? פרק ז' במיכה. פרק קשה ביותר. כשלוקחים את פרק ז' במיכה ולוקחים את המציאות שלנו היום כמעט אחד לאחד. על קליפות, על כוחות שליליים, על מצב מוסרי מקולקל. אחד לאחד. לקחת את זה עם המפרשים, זה מצמרר. סוכם קודם, לא חוות דעת. אף אחד לא שואל אותך אם זה חיובי או שלילי, אם אתה מרוצה או לא מרוצה. תשרת את מה? אומר הנביא מיכה פה בפרק ז', ואני באדוני אצפה, אוכילה לאלוהי אישי, ישמעני אלוקי. למה אתה מצפה? אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי. כשבחושך אדוני אור לי. תלמידי הגר"א מבטאים את זה בספר כל התום. כל האיסורים הרוחניים שבאים בגלל קלקולים אצלנו, במידות ובדעות, זה לא מאיתנו. זה כוחות זרים שנדחפים להיכנס אלינו. אל תשמחי אויבתי לי. אומר הנביא מיכה, כי נפלתי קמתי. זה כוח אדיר של קימה בישראל. כל יום זיכרון מחדש. מתוך הנפילה. זה כוח אלוקי, זה לא כוח אנושי רגיל. כי ישב החושך, השם אור לי. זה הירושלמי פה בפסקה 5. על רב חייא רבא, רב שמעון בן חלפתא. היו מהלכים בעד הבקעת ארבל בקריצתא. במצב שזה עדיין כמעט רק חושך. וראו ושמו לב איילת השחר שבקע אורה. אמר רב חייא רבא לרב שמעון בן חלפתא, וזה ביטוי של חיבה כזאת ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. בהתחלה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. מה היא טעמה? על מה זה מתבסס? הנה הפסוק במיכה. כי ישב בחושך, השם אור לי. בערך חודש אחרי הקמת המדינה, חודש ושבוע, התרחשת הפרשה הנוראה של אלטלנה, של ירי מכוון על ידי צה"ל והממשלה, על אחים, ולא רק על הספינה, גם אחר כך פצועים מתוך הירי הזה מנסים לשחות לחוף הים, יורים גם עליהם. מתח נורא. הרב ציודה בראש חודש תמוז, בערך שבוע אחרי הפרשה הזאת, וכחודש ושבוע אחרי הקמת המדינה. חולם חלום. כך הוא מתאר בספר אור נתיבתי. בשמיים אמרו לו, לא הבנת מה זה קימה קימה. זה לא הכוונה לאט. ואם הכוונה לאט, אז כשיש סבלנות, איכשהו עוברים. הקימה קימה אמרו לו בשמיים, זה מלשון קמיה. כלומר, כמו שקמיה בנויה מהפכים, שרק בעלי הסוד יודעים איך לכוון את ההפכים האלה לקראת תפילה שמועילה, כך גאולת ישראל. ממש דברי הנביא מיכה. הוא לא אומר, כשב החושך, אחר כך השם אור לי. אין אחר כך. אתה מסתכל על החושך, תסתכל טוב, אתה באיילת השחר, כבר בקע אורה, אתה תראה אור. השאלה למה שמים לב, השאלה את מדגישים. הייתי פעם בסדרות, באחד מהתקופות של הקסאמים, הרבה מאוד אנשים הלכו לקניות, לשים כתף. באחד החנויות יש איזה, ליד הקופות, איזה מסך גדול. הולך לשאול את האדם שעומד שם רואה, מסתכל על המסך. שואל אותו, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן, תשאל. אתה תושב סדרות? תושב סדרות. וכל הזמן, הוא אומר, בכזאת עוצמה פנימית, כל השנים לא זזתי מפה, לא קסם שום דבר, לא יכניע אותי. אז למה כבודו מסתכל במסך? מה אתה רואה שם? מחייך, הוא אומר חדשות. אמרתי לו, כבודו יש חדשה יותר גדולה מזאת, שאתה פה בסדרות כל השנים, ולא זז מפה? התחיל צוחק. אמר, אבל שם במסך מראים מי שעושה חדשות, ואותי לא מראים במסך. אמרתי לו, יש שתי מדינות לעם אחד. יש מדינה וירטואלית, תקשורתית. אם אתה רוצה לא לדעת מה יש במציאות, תסתכל בה. יש מדינה אמיתית, חיה ונושמת. תחשבו, הר שלם של צדיקים, למעלה מ-3,400 חלקות קבר, יש בהר הרצל. כמה מהם הופיעו בטלוויזיה, באינטרנט, בערוץ זה, בערוץ זה, באתר זה, באתר זה. אחוז אפסי. ומי עושה חדשות אם לא הם? ומי עושה חדשות אם לא משפחותיהם? הכוח שהמשפחות השכולות נותנות לצה"ל, נותנות למערכת הביטחון ונותנות לחברה הישראלית, הוא כוח אדיר. הוא צרוב באיסורים, הוא לא מדלג עליהם. גם ההתבוננות על המציאות, עדיף לה שהיא תהיה מהמקום של הפסוק על חיפר אדמתו עמו, מהמקום של הנביא שאומר גילי מאוד בת ציון, מהמקום של דניאל שאומר תעמוד לגורלך לקץ הימים, מהסוגיה על גאולה ותשובה, הדברים של רש"י, של הרמב״ם, עד הדורות שלנו. הלוואי, צריך הרבה תפילה שנוכל להתבונן נכון במציאות, שנוכל לפעול בה נכון, נוכל לעזור לאחרים לפעול בה נכון. שלום לכולם, בשורות טובות. על הדרך יום זיכרון שירומם אותנו, ויום עצמאות, חג עצמאות שמח. ברוך אתה.